טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התשובה בפרק ה בפסקה ה. נתחיל בפסקה ה. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה, כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. אז יש לכל דבר גדול מעכבים, והמעכב של התשובה, המעכב של ההתקדמות הרוחנית של האדם, זה עקשנות. עקשנות, שאדם הוא בטוח בעצמו, הוא עיקש בדעתו. עקשנות מצד עצמה יכולה להיות טובה, אבל כאן זה עקשנות שהיא בעצם באה ממקום של גאווה, של חוסר יכולת לבחון את שאדם יבחן את עצמו, יתמודד עם האמת, יתמודד עם דרכים אחרות. אדם שהוא בעל ענווה, הוא לא מפחד להתמודד עם העובדה שהוא טועה, או עם העובדה שהוא חי לא נכון, או עם העובדה שיש לו לאן להתקדם ולשאוף. להפך, חיים של ענווה הם חיים של כל הזמן התפתחות, התקדמות, הוספת שלמות. האדם מוסיף שלמות בעצמו. הוא בעצם כל הזמן בתהליך תשובה. הרי תשובה זה חשיפה של העצמיות האלוהית, ואצל בעל ענווה, בגלל שהוא בתהליך של התפתחות והתקדמות, אנחנו נראה את זה גם תכף בעוד פסקה, אז זה לא, זה התנועה שלו, זה השלמות שלו, שהוא מתקדם. אבל אדם שהוא עקשן לעמוד תמיד בדעה אחת, כאילו הדרך שהוא רואה עכשיו את העולם היא הנכונה, האמת שהוא אוחז בה אין בלתה, המידות שהוא מנהיג את עצמו בהם, אין צורך לתקן אותם. הוא כל כך מלא בדרך שלו, כל כך לא בודק את עצמו, כל כך אולי חושש מלהתמודד עם דברים אחרים, שהדבר הזה הוא תוקע אותו, הוא ממש ממש תוקע אותו. זה ממש אויב של התשובה, הדבר הזה. ההפך מזה, זה אדם שמחפש את עצמו. אדם שמחפש את עצמו זה טוב או לא טוב? אה? מאוד טוב, נכון? יפה מאוד. אני גם חושב שזה מאוד טוב. נכון? אנשים תמיד מזלזים, אומרים, הוא מחפש את עצמו. נכון? הדודות אומרות, הוא מחפש את עצמו. אבל אני חושב שזה טוב שאדם מחפש את עצמו. למה זה טוב? כי יכול להיות שהוא ימצא. ואדם שלא מחפש את עצמו, איך ימצא? אז אם אנשים שאומרים ככה, הוא מחפש את עצמו, זה פשוט, זה חוסר החלה. הוא עובר כל מיני תמורות נפשיות, הוא קשוב לליבו, הוא יוצא לאיזה מסע, הוא מגשש באומץ, ואין לו איזה יעד ברור. הוא בעצם מרגיש, אדם שחפש את עצמו, אני מדבר ברמה האמיתית, אדם שחפש את עצמו ברמה האמיתית, לא סתם שהוא מבולבל ו מתופף בעולם, אלא מחפש את עצמו באומץ. הוא לא ברור לו מה היעד שלו, אז הוא בעצם מבקש לתת מענה לתביעה פנימית, לתביעה רוחנית, לפעמים תביעה עמומה, אבל משהו דוחף אותו מבפנים, משהו עם המציאות הנוכחית, לא, הוא דיסרמוני, יש בגים במערכת, הוא מחפש מציאות יותר שלמה, יותר מוסרית אולי, יותר אמיתית, יש לו חוסר השלמה עם המציאות, ככה הוא מרגיש. כן, מה אתה אומר? אני חושב שקודם כל, אם אתה שואל אם מותר, אז התשובה היא לא, כן. אבל אני מדבר, נגיד, אדם פוסט-מודרניסט, אדם חילוני, אדם שחי בעולם הערבי ומחפש את עצמו, זה דבר טוב מאוד. אדם שהוא עדוק בדרך שלו והוא בטוח שאין לאן לשאוף ברמה הרוחנית, הוא מבסוט מהחיים שלו, אז זה בעיה קשה, זה הקשנות קשה. גם בתוך עולם התורה אדם יכול לחפש את עצמו אגב. אדם, שנייה, אני אסביר לך, שנייה. אדם שחפש את עצמו בתוך עולם התורה, זה במובן הזה שהוא מחפש מה העוד שלי בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן לי מיוחדות, נתן לי איזה כישרונות שהם לצורך ההשלמה של השליחות שלי בדור הזה. אני רוצה לבטא אותם, אני רוצה למצוא את הנקודה שלי, איפה אני תורם לגאולת ישראל, איפה השליחות שלי בתוך כלל ישראל. זה גם טוב, או לפעמים אדם הוא מחפש את המקצוע שלו בתוך התורה. שאדם שמרגיש שהלימוד שהוא לומד עכשיו, הוא לא מזון שהנפש שלו עם המיוחדות שלה היא צריכה בכאלה מינונים, למרות שכל הישיבה לומדת ככה, אבל יכול להיות שהוא צריך לעסוק יותר, נגיד, סתם אני אומר, אם הוא איזה נפש שירית כזאת, יותר בהגדה, פחות בהלכה, פחות בגמרה, גם לעסוק, אבל יותר להשקיע, אולי עם תורת הסוד, כל אדם במקום שלו, אתם מבינים? יש מקצועות בתורה, התורה היא ים שאין לו סוף, וכל אחד פוגש אותה מחוף אחר, ולא סתם אדם קיבל כישרונות מסוימים. הרב קוק כותב שביאליק הוא הגיע למקום של כפירה, הוא לא כותב את השם ביאליק, הוא כותב יש כאלה באורות התורה, שהגיעו לכפירה בגלל שהם עסקו עם מקצוע שלא מתאים להם הרבה. אז ביאליק הוא, אז מסבירים את זה הרבה פעמים על ביאליק ועל אחד העם, את הפסקה הזאת באורות התורה, שביאליק היה צריך לעסוק יותר בהגדה, הוא לא היה מגיע למקום של כפירה. עסק הרבה בהלכה, הלכה, גמרה, גמרה, והוא היה נפש שירית כזאת. ואחד העם הפוך, הוא בא מהחסידות, והרבה התעסקו איתו בחסידות. והוא היה טיפוס מאוד שחלטני כזה, מאוד, אז זה הפוך. אתה מבין, לפעמים אדם הוא צריך לגלות את המינונים הנכונים של הלימוד שמתאימים למיוחדות שלו. אני אומר, את מה שאני אומר עכשיו זה לאו דווקא בשלבים הראשונים. בשלבים הראשונים תלך בסדר הרגיל, בגדול, אם אתה לא מרגיש. איך יש לימוד רגיל, יש לימוד שמתאים לכולם, אתה חשוב שתדע בשנים הראשונות את כל מקצועות התורה, סדר של הישיבה הוא מתאים בגדול. אם לא, תתייעץ עם הרב האישי שלך, אבל יש שלבים אחר כך שאדם מתפתח וכו'. טוב, מה אתה אומר? כן. לגבי דתות אחרות. דתות אחרות, זה כבר לחפש את עצמו במקום של עבודה זרה, שזה איסור. לא צריך להכיר את האור מתוך החושך. שאדם שהוא בחושך, אז הוא מחפש את עצמו בהודו, הוא מחפש את עצמו בפוסט-מודרניזם, מחפש את עצמו בכל מיני מקומות, ובסוף מגיע למכון מאיר. זה דבר טוב, מתוך החושך הגיע אל האור. אבל אדם שהוא כבר באור, אז לא צריך עכשיו לחפש בכל מיני בתי קברות את האור. תחפש בתוך עולם התורה. אתה עוסק בנבואה, עוסק באמת אלוהית מוחלטת מלמעלה למטה. תחפש איפה המיוחדות שלך נפגשת עם הגודל הזה. אבל לא צריך עכשיו ללכת לכל מיני בורות נשברים אשר לא יחילון המים. כל מיני חיקויים טיואנים של היהדות. מי צריך את זה? יש לך רולקס ב50,000 שקל. אז אתה צריך לקנות חיקוי ב-200 שקל. חבל על הכסף. אתה מבין? בסדר? יש דתות שמחכות את התורה. תלמד ספר כוזרי. למדת כוזרי? אה? אתה עושה ככה עם הגבות, אז סימן שאתה צריך ללמוד כוזרי. אז הרב כותב באורות הקודש ג' כל מה שהאדם הוא יותר גדול, צריך הוא יותר לחפש את עצמו. יותר מסתתרת היא מהכרתו, נשמתו העליונה. עד שהוא צריך להרבות בהתבודדות, בהתעלות הרעיון, בהתעמקות המחשבה, בהשתחררות הדעה, עד שסוף כל סוף תתגלה אליו נשמתו, על ידי הזרחת קצת מזיווי אוריה, ואז ימצא את אושרו. זה באורות הקודש ג' עמוד ר' עין. אז אדם הוא צריך להיות נאמן לתביעת נשמתו. הוא צריך להיות קשוב. זהו, בסדר? גם כן יש באורות התשובה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בפרק תתוו, כתוב, התשובה הראשית היא, סליחה, התשובה הראשית, שהיא מהירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות. כלומר, התשובה הראשית, זה שהאדם יהיה נאמן לעצמו. עכשיו, נחזור רגע לפסקה שלנו. אגב, יתרו היה כזה. יתרו, חז"ל אומרים שהוא ניסה כל העבודות זרות. ניסה את זה, ניסה את זה. הוא היה כהן, כהן מדיין, מה הוא היה? הוא היה פעם כהן מדיין. הוא התפטר. למה הבנות שלו יוצאות לראות? כי נידו אותו אנשי מדיין, כי הוא עזב את העבודה זרה שלהם. הוא אמר, אני לא רוצה להיות יותר כומר לעבודה זרה הזאת. אמרו לו, אז ירחיקו את כולם ממנו. אכן הבנות שלו יצאו לראות. כל מקום, ככה חז"ל מסבירים, הוא היה טיפוס מחפש איתו. חיפש פה, חיפש פה, חיפש פה. סוף הגיע לתורה. אז בעל התורים יש לו גימטריה מדהימה, ממש מדהימה. אומר, איתו בגימטריה, כומר, כומר היה לעבודה זרה. יש לו עוד גימטריה. איתו בגימטריה, התורה. זה בדיוק מבטא את התהליך שהוא עבר. מהמקום הכי מגשש, הכי מלמטה למעלה, הכי מגשש באפלה, אל המקום הכי מוחלט, שהאמת באה אליך מלמעלה למטה. לנבואה של אספקלריה המהירה, קרבה של משה רבנו, הגיע לתורה, התגייר. אבל מה מיוחד ביתו? הוא היה בעל ענווה. זאת אומרת, גם שהוא חיפש במקום של החושך, גם שהוא חיפש במקום של הערפל, הוא היה בענווה. זאת אומרת, הוא ניסה עבודה זרה אחת, טוב, לא, זה לא מה שחיפשתי. המשיך. אחרי זה המשיך לעוד אחרת, לעוד אחרת. בסוף, הוא הגיע על דרך האמת. הוא לא, יש אנשים שמתעקשים, מתעקשים שהדרך שהם חיים היא הכי טובה, הכי נכונה. הם מדוקים בה, הם מפחדים לשמוע מה אתה אומר. הם כל כך מפחדים שידביקו לך מין כזה תווית. אתה פעיל ימין קיצוני. נכון? יש לך תווית כזאת. אתה... עיקר לא להתמודד עם הדעות שלך, כי זה לא מה שאני מכיר מהתנועת נוער. אז זה מלחיץ אותי. אז טוב לי... לעשות לך דמוניזציה, להדביק עליך תווית, כך שלא משנה מה שתגיד, אני לא צריך להתמודד עם זה, כי אתה בסך הכל, אתה לא. כן? מה זה דמוניזציה? להפוך אותך לשד. דמון זה שד. כאילו אני הופך אותך לאיזה מין יצור נוראי, אני לא צריך להקשיב לך, אני לא צריך להתמודד עם הדעות שלך. אתם מבינים? זה הרבה התקשורת עוסקת בזה. וזה עקשנות. למה? בוא תשמע אותי, אולי הדברים שלי ייכנסו לך ללב. אולי יש איזו נקודה של אמת בדברים שאני אומר. ממה אתה מפחד? ממה אתה חושש? זה מחלה. מחלה רוחנית הדבר הזה. וזה לא רק אני כאילו מראה פה משהו קיצוני. אצלהם, אבל זה גם אצל האדם לפעמים. האדם בינו לבין עצמו יש לו לפעמים עקשנות להתמיד בדרך אחת, או ללאחוז בדרך ולא לבחון את עצמו. לא, למה לא? בוא תראה, בוא תבחן את עצמך מול התורה. תבחן את עצמך בתוך בית המדרש. יש לך קריטריון להתיישר מולו. יש לך רב, לך תשאל רב. מה הבעיה? למה אתה אקשן? זה קשור, נכון, זה עבדות נורא, ככה הוא מסיים. מסיים את הפסקה שזה עבדות להיות ככה. בוא נראה את זה עכשיו בפנים. הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. חבלי החטאת זה חבלים שקושרים אותך לדבר הזה. אתה מפחד לעזוב את זה. אולי נעים לך במקום הזה. אולי נוח לך במקום הזה. אתה פחד לצאת ממנו, כי זה ידרוש ממך. יש אנשים שהם יודעים שאם עכשיו הוא צודק, זה שאני מדבר איתו, אני צריך לשנות את כל החיים שלי. וזה מלחיץ אותי. כי יש לי דברים שאני אוהב, ואני צריך לוותר עליהם. אז הוא לא צודק. הבנתם? למה לא? בוא תראה, בוא תהיה איש אמיתי, תהיה איש ישר. מה אתה... בוא תחפש, תראה מה... מי אמר שאיך שאתה חי זה נכון? זה פשוט איך שהתרגלת אליו. או מי אמר שעכשיו, נגיד, אתה בתוך בית המדרש. אולי יש משהו יותר שלם, יותר גדול. אולי יש איזה מידה שאתה תקוע בה ו... בוא נתבונן על זה, בוא נדבר על זה. אם זה אמיתי, אם זה נכון, תמשיך הלאה, קדימה. אם לא, אז בוא נשנה, מה הבעיה? הכי קל לעשות תשובה. הכי נוח, הכי טוב. זה לא דבר קשה, אבל זה ידרוש ממני. אז אם ידרוש ממך, אז מה? מה שווה לך? אתה יודע איזה מחיר אתה משלם עכשיו? זה משתלם לך? תזרוק את הקטנות. צא לגדלות. מה? זה מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, להעיר בעוצם חיילה. התשובה היא יציאה לחירות. מה הכוונה חירות? חירות זה לתת לנשמה להתגלות, במילואה. לא לצמצם אותה, לא להסתיר אותה על ידי כל מיני שיקוע של מעשים שחוסמים אותה, חוסמים את האור, כמו שראינו בפסקה ב'. אז צא לחירות, שאינה מניחה את אור החירות. איך אנחנו יוצאים חג פסח, זה חג החירות. אנחנו מנקים קודם כל את החמץ. אתה רוצה להגיד, לא, לא מוכר את החמץ. אני נשאר עם החמץ במקרר. אתה יכול, תשאר מה אני אגיד לך, אבל כשיעיר אור החירות על כל עם ישראל, אתה תישאר שם עם החמץ. אתה לא יוצא לחירות. אתם מבינים? בשעה שאור החירות הוא מתנוצץ, אדם צריך להכין את עצמו אליו. אור הנשמה זה אור החירות. אז למחלה הבא מתוך שיקוע ועבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי, שאין עמו שום עבדות. חופש אלוהי זה חופש הרוחני, הנשמתי, והוא דורש שההנהגה החומרית של האדם, ההנהגה הגופנית של האדם, או ההנהגה, לא משנה, המפגש של האדם עם העולם הזה, המפגש של העם עם העולם הזה, הוא יהיה מסודר באופן כזה, באופן אלוהי גם כן. באופן שחושף את הנשמה, ולא שמסלק את הנשמה, מצמצם אותה. בסדר? זה החירות. אוקיי, עד כאן שאלות, טענות, מענות, קושיות? לא? בסדר? כל בהיר, ברור? אז אני אמשיך לפסקה הבאה. פסקה הבאה, מבלדי. מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה לא יוכל האדם למצוא מנוח. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות, והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של האידיאל, של אידיאל הצדק הגמור, ואיך ישאף אל משהו שאיננו ביכולתו כלל. וזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. אני קורא את סוף הפסקה ומסביר. בסדר? אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. אז עוד פעם. מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה לא יוכל לאדם למצוא מנוח. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. למה? למה אדם לא יוכל למצוא מנוח? אז הוא מסביר, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. ומצד שני, והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש, לכוון מעשה ולתואר של, של אידיאל הצדק הגמור, ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. אתם מבינים, האדם הוא בתוך פרדוקס, פרדוקס הייאוש. פעם כתבתי מאמר כזה, פרדוקס הייאוש. פרדוקס, הכוונה סתירה. יש פה סתירה מובנית. מה הפרדוקס? צד אחד, הוא רוצה להיות צדיק. הוא רוצה להיות שלם. הוא רוצה להיות קדוש. קדושים תהיו, כי קדוש אני, נכון? הוא רוצה להיות שלם. מוסרי, כל הדברים, כללי, טהור, הכל. הוא רוצה להיות הכי הכי. צד שני, האדם, השלמות המוסרית שנתבעת מהאדם, האדם הוא כל כך רחוק להופיע, איך הוא אומר? כמה רחוקה היא, השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו. אל התואר של האידאל, של הצדק הגמור. אדם הוא רוצה, הוא באמת רוצה להתקרב אל השם. זה פרדוקס של אנשים גדולים, של אנשים מוסריים, של אנשים שיש להם שאיפת קודש בחיים, אבל האדם הוא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה בפסקה הבאה. האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא רק זה, נגיד אפילו לא חוטא. בעצם זה שהנשמה התגבלה בגוף, זה כבר עלילות אל החטא. אבל נגיד האדם לא חוטא ברמה של בחירה, אבל בכל זאת, כמה שלמות האדם יכול לחשוף בעצמו? תמיד יש לו הגבלה. האדם הוא בשר ודם. הוא חי בתקופה מסוימת, בגוף מסוים, במקום מסוים. יש לו כך וכך שנים. לכן, בלי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה לא יוכל האדם למצוא מנוח. למה? כי מחשבת התשובה היא קודם כל אומרת, היא קודם כל מאפשרת לאדם לחזור מן החטא. דבר שני, מחשבת התשובה היא בעצם מלמדת אותנו שאנחנו כל הזמן מתקדמים. אנחנו כל הזמן מתפתחים, אנחנו כל הזמן בתהליך. האדם הוא לא יכול להיות שלם. המהר"ל אומר, האדם השלם הוא האדם שהוא בתהליך של השתלמות. זה השלמות שלו. אין אדם שלם בארץ. התביעה האלוהית היא כל כך גדולה, שאתה צעד אחר צעד נעשה יותר שייך אליה. יותר חושף אותה. לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. האדם הוא בונה את עצמו, מתקן עוד מידה, חושף בעצמו שלמות אלוהית יותר גדולה, שם את עצמו במקום יותר רוחני, יותר אידיאליסטי, כל הזמן עוד ועוד, זה התשובה. התשובה זה לא רק לצאת מהרע אל הטוב, זה גם לצאת מטוב לטוב יותר שלם, יותר גדול, ומהטוב הזה זה עוד יותר גדול. כל הזמן לחשוף את הנשמה, אבל הנשמה היא אינסופית. אז אתה בתהליך שהוא אינסופי. זה לא שיום אחד האדם מגיע וזהו, זהו, הגעת, קיבלת חגורה שחורה, בקרת, יאללה, צא לגמלאות. שים לך סטמפלה כזה, צדיק, יאללה, שוחרר. אז מה עכשיו? אני אלך לגלוש גלים. נכון? לא. כל הזמן אתה בתוך התהליך. זה, שנייה, אז יוצא ככה. עכשיו, אני תזכור את השאלה, עוד 10-20 שניות. אז יוצא ככה, שהמחשבת התשובה היא המנוחה של האדם. מה זאת אומרת המנוחה? אבל אמרתי שהוא כל הזמן בהתקדמות. בסדר? ההתקדמות של האדם היא המנוחה שלו. צדיקים אליהם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. במובן של שלווה. הם לא יושבים בשלווה. הם כל הזמן, המנוחה של הצדיקים זה ההתפתחות. ההתקדמות, זה המנוחה שלהם. אין להם מנוחה במובן הגופני, אלא המנוחה שלהם זה להוסיף בעצמם שלמות. מחשבת התשובה היא מה שמאפשרת לאדם למחוק את מה שהוא עשה. באמת, הוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני לא שם. זה, אתה לא שם, שכחנו, נמחק. נמחקו הקבצים. אין. 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 כלום. אין. דף חלק. לא זוכרים שהיה משהו. יופי, שמח, נכון? וגם הוא כל מה מתפתח. יש לו תביעה אלוהית כל כך גדולה, ממנו, מהעם. בסדר, אני בדרך. אני מתקדם. זה נותן לו גם כן מנוח. אבל בלי התשובה, החיים הרוחניים לא יכולים להתפתח. כן. אני אגיד לך, אף פעם האדם לא משוחרר מהגוף. רק ביום המוות. משוחרר מהגוף. הולך לגן עדן, אני יודע. אבל עד אז הוא לא משוחרר מהגוף. אנשים מאוד מבוגרים, הגוף שלהם מאוד, מאוד מכביד עליהם. הרבה קושי יש בזקנה. מבחינה גופנית. מבחינה רוחנית הוא במקום מלא בחוכמה. כל החיים למד, מלא קדושה. מבחינה גופנית הוא מתמודד. אנחנו לא משוחררים מהגוף בעולם הזה. הנשמה היא אורחת אצל הגוף. צריך להיות צדיק גדול בשביל להמליך את הנשמה על הגוף. אבל עדיין האדם הוא אורח אצל הגוף בעולם הזה. תחיית המתים זה הפוך. הגוף נעשה אורח אצל הנשמה. תפחות היצרות. כמו משה שעלה למרום לקבל תורה, 40 יום לא אכל, לא שתה, לא ישן. מה עם הגופניות? דומה למלאך. זה תחיית המתים. זה המצב שהעולם צועד אליו. ככה הרמח"ל מסביר בדעת תבונות. העולם צועד למקום הזה. כל המפעל של ישראל הם להביא את העולם גם למקום הזה. זה התקופה שאחרי ימות המשיח. בהתחלה נביא לימות המשיח, בסדר? זה המטרה הראשונית. אחר כך תחיית המתים. ומשם, גם לימות המשיח יש לאן להתקדם. לאן? תחיית המתים. אבל בעולם הזה האדם הוא עם גוף. אז מה יעשה? אז אם הוא עם גוף, הרי הוא פעם קלקל, פעם לא התאמץ מספיק, פעם הוא לא הצליח לחשוף אור מספיק גדול. הגוף משך אותו, היצר משך אותו, מה יעשה? בסדר. תקח שאתה בתשובה. אתה בתשובה, זה המנוחה של האדם בעולם הזה. כי אחרת האדם גם יכול לסחוב על עצמו את המזוודות של כל החיים. זה דבר מאוד מופלא, התשובה. אמרתי את זה כמה פעמים. מאוד מאוד מופלא. הרי אם נחתך לאדם איבר גופני, אפשר לשקם אותו? הוא יכול לצמוח מחדש? יד יכולה לצמוח מחדש? מה? אם נחתך לאדם איבר רוחני, יכול לצמוח מחדש? כן, על ידי התשובה. אתם מבינים? אדם עושה תשובה, אופ, כוחות מתחדשים. פלא גדול. בדתות אחרות לא בהכרח יש את זה. גיל אצל הדרוזים אין את זה. אין כזה דבר תשובה. חטאת, זהו. פעם היה לי ממם דרוזי במילואים. זה הסביר לי. שמי ששם עשה סיבוב בעולם החילוני, של הדרוזים הכוונה. אז יש להם איזה ספר סודי כזה, הוא לא יכול לפתוח אותו אף פעם, כל ימי חייו. אבוד. הוא יכול לחזור, כן, אבל לפתוח את הספר אסור לו. אתם מבינים? אין שם תשובה, אין שם את המקום הזה של בדת שלהם. זה חידוש התשובה. אדם יכול להתחיל ממקום כמו יתרו, ראינו, ממקום מאוד רחוק, חיפש את עצמו, היה זה, והוא נהיה המקום הכי עליון, הכי שלם. זה דבר מאוד מופלא. אז זה המנוחה של האדם בעולם הזה. אז בוא נקרא עוד פעם, זה יהיה יותר בהיר עכשיו שנקרא את הפסקה. מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, כוונה שאדם יודע שהוא יכול לחזור בתשובה, ושהתשובה היא פועלת. זה דבר שאנחנו חייבים להאמין בו. מה? אז אם התוודתי, אז תכפר לי? נגמר? כן. בטוח? 100%. מאיפה אתה אומר? הגמרא אומר. רמב״ם אומר. כל מקום זה כתוב. בסדר? טוב, יופי. זה גם כן שייך לזה. שאדם יאמין בזה שהוא חזר בתשובה, אז זהו. אז באמת נגמר. אז מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל לאדם למצוא מנוח. יכביד עליו תמיד המזוודות של העבר. וגם הוא לא יצליח לחשוף את האור שהוא רוצה. טוב, כמו שהסברנו. והחיים הרוחנים לא יוכלו להתפתח בעולם. מסביר, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של האידאל, הצדק הגמור, ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. לזאת התשובה היא טבעית לאדם, ועם השלימתו, אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. טוב, זה הנקודה שאמרתי לכם מהמהר"ל. המהר"ל אומר שהאדם השלם הוא מי שמשתלם. אין אדם שלם, אין כזה דבר. אבל אם אתה בתהליך של השתלמות, זה השלמות שלך. אז הרב כותב את זה במילים אחרות. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. כלומר, הוא בתוך, הוא שייך לעולם של התשובה. הוא שייך, גם אדם שהוא צדיק גמור, הוא צריך להיות בעל תשובה. יש לו הריגה אל החפץ הקבוע אל השלמות. זה יסוד החיים שלו. לכן גם אם הוא נכשל, גם אם הוא פגם, גם אם הוא אמר מילה מהפה שהיה רוצה להחזיר אותה, אבל מאוחר מדי ומישהו נפגע. בסדר, אז תעשה תשובה. אז בסדר. זה לא פוגע בשלמות שלו. בסדר? אין זה פוגע בשלמותו, בגלל שהיסוד של החיים שלו זה שהרצון, החפץ הזה, ההריגה אל השלמות. זה שיש לך רצון אל השלמות, זה הדבר הכי טוב. כי להיות שלם אתה לא תהיה. אבל יש לך רצון להשתלם, זהו. תכלית החיים. מצוין. הכי טוב. אז כל הזמן אדם יהיה בעבודה. עבודה שלו תהיה בינו לבין עצמו, בינו לבין חברו, בינו לבין אשתו, בינו לבין הכלל. כל הזמן יהיה בתהליך של התקדמות, בינו לבין המקום. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. מנצחת הכוונה מובילה. היא מה שיכניס אותו לתנועה הנכונה, לכיוון הנכון בחיים. טוב, פסקה נוספת, וו אחת. התשובה קדמה לעולם. ולפיכך יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע הוא עצמו, סליחה, הטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. בן אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול. וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. אני מסביר, התשובה קדמה לעולם, זה בכמה מקומות, גם בפסחים, נון ד', בראשית רבה, א', וכו'. עוד כתוב כמה דברים שקדמו לעולם, אחד מהם זה התשובה. תשובה קדמה לעולם. לפיכך היא יסוד העולם. מה זאת אומרת היא יסוד העולם? העולם מיוסד עליה. זה אחד מהדברים, החוקים המרכזיים, התנועות המרכזיות של כל ההוויה. כל ההוויה היא שווה בתשובה. זה לא רק האדם שחטא ומתקן, לא. כל המציאות היא נעשית יותר אלוהית כל הזמן, יותר שלמה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. זאת אומרת, שתשימו לב, הרב פה, הוא משתמש בשני מושגים שצריך לשים אליהם לב. אנחנו רגילים לכך שיש טבע גופני, טבע חומרי. טבע, נכון? חוקי טבע. זה מה שגורם לזה שהמיקרופון הזה לא יתחיל לרחף בחלל החדר, כי חוק המשיכה מושך אותו לכדור הארץ. נכון? אני צודק? יש חוקי טבע. הגוף שלנו בחוקי הטבע. כל ההתנהלות. ויש עוד סוג של טבע, זה טבע רוחני. טבע נשמתי. יש טבע אלוהי לישראל, טבע קדוש, הנשמה הקדושה שלהם. זה טבע. אבל זה טבע אחר, זה טבע רוחני, כן? אבל זה טבע, זה חוקי טבע. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם טבע מסוים, שהוא, עכשיו, התורה היא מלמדת אותנו להיות נאמנים לטבענו הרוחני. קדושת נשמתנו, להיות נאמנים לעצמיותנו, בסדר? אז שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. איזה טבעם? איזה טבע פה? מדבר על הטבע הרוחני, נכון? החיים הם שלמים כשהם חושפים את הנשמה, את הטבע הפנימי, שהם לא יציאה מן הטבע. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זה הטבע מצד עצמו? זה הטבע במובן הפשוט של המילה. הוא לא בעל הסתכלות והבחנה, אז החטא מוכרח מצד זה. אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אדם בעצם זה שהוא חי בעולם טבעי, בעולם גופני, אז ממילא הוא נמשך לדברים חומריים. ילד הוא מקנה באחותו שקנו לה בלון, נכון? זה דבר טבעי או לא טבעי? זה היה לא טבעי אם הוא לא היה מקנה, נכון? אבל זה מידה לא טובה, קינה. בסדר, אבל הוא ילד, מה אתה רוצה? שיגדל, הוא יחשוף את הנשמה שלו, יהיה שמח בחלקו. האדם, בגלל הקישור של הנשמה עם הגוף, ותשימו לב שקודם כל הגוף הוא מתפתח דווקא, אז גם הצדדים הנפשיים שמקושרים עם הגוף הם מתפתחים ראשונים, ככה הרב כותב במוסר אביך. אז האדם מתחיל למידות גופניות, מתפתח אצלו כעס וקנאה וכל מיני דברים כאלה ילדותיים. אחר כך יש אנשים שטועים, אומרים ככה אני כעסן, אין מה לעשות, זהו, זה אני, אין מה לעשות. זה לא נכון. אלא פשוט הגופניות התפתחה קודם. עכשיו אתה צריך לחשוף את הנשמה שלך. אתה צריך לעבוד על המידה הזאת הגופנית, של הגאווה, של הקנאה, של הכעס. אתה צריך לחשוף את הערך הפיים, את העין הטובה, את השמחה בחלקך, לחשוף את הנשמה. אז, אבל הטבע מצד עצמו, הוא לא בא להסתכלות והבחנה, אז החטא הוא מוכרח. בן אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא יותר גדול, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. כלומר, אם נבטל את הטבעיות של החיים, את הקישור שלו עם הגוף, אז לא יהיה לו תאוות, נכון? לא, אבל גם לא יהיה פה חיים. מה זאת אומרת? לא תבטל את החיים, תכוון את החיים. אתה לא יכול לחתוך כוחות חיים. אתה מצמצם את הכל. אנחנו לא מלאכים. מלאכים אין להם קישור עם הטבע. הם אלוהים המלאכים. אבל האדם הוא חי בעולם טבעי, והטבע אין לו בחירה. הוא נמשך ממילא להסתכל על הדבר הזה שהוא לא טוב. או כל מיני דברים. תאווה, לא יודע מה. קנאה. אז מה, אז אולי נבטל נוציא את העיניים מהמקום, מה אתם אומרים? לא יהיה שום בעיה של הסתכלות, מסכימים? מישהו חולק? נכון? אבל זה, מה, אתה עושה צחוק? אתה מבטל את החיים. וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. הנזיר הוא צריך להביא קורבן בסוף נזירותו, כי הוא התנזר מיין. למה אתה, זה דייקה במה שאסרה לך תורה. זה חטא על הנפש בזה שהוא צמצם כוחות של חיים. לומדים את העיקרון הזה. ראינו את זה מסכת תענית, נכון? נכון? זה גם מסכת נזיר כמובן, אבל גם בתענית מובן, באזור דפתת שם, יוד, משהו כזה. אז יש צד שהנזיר נקרא קדוש, יש צד שהוא נקרא חוטא. אז למה הוא נקרא חוטא? כי הוא צמצן עצמו כוחות חיים. אבל הכוחות חיים האלה מובילים את האדם לקישור אל הטבע, לדברים חומריים, דברים יצריים, דברים... בסדר, אז מה? אז התשובה, אז הוא ממשיך, על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. מה הכוונה? העולם עצם זה שהוא בחומר, זה שיש גוף, זה שיש יצרים ויש תאוות, זה ממילא גורם לזה שיש הקישור עם החומר חטא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבטל את הדברים האלה. זה לא דברים שנבראו בדיעבד, אלא לכתחילה. אבל התשובה, פתחנו את הפסקה, היא קדמה לעולם. בתוך כל היסוד של, היסוד של הקישור עם החומר, של הירידה מאלוהיות לעולמיות, מונח היסוד הזה של התשובה. שהחיים הם חוזרים להיות, לגלות את טבעם העצמי, הרוחני. לגלות את אור השם, ועל כן מכנים שם השם אלוהים חיים. מה זאת אומרת אלוהים חיים? אלוהים חיים בארץ. התורה היא תורת חיים, היא מדריכה את החיים. החיים עם כל מורכבותם החומרית, עם כל הקישור עם הגוף, עם החומר, עם הניסיונות של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא חי בארץ. הוא לא בשמיים, במקום שיש בו רק קדושה, שמלאכי השרת מקלסים אותו, אלא בארץ. כמו שאומרים על חכמים, עד כאן דברי אלוהים חיים, נכון? מה, הוא חכם, למה אתה קורא לו אלוהים חיים? נכון? לא, כי הוא אלוהים חיים. מה זאת אומרת אלוהים חיים? מה? הוא אדם אלוהי. הוא אדם שהתורה שבו חיה בו. בארץ. הוא ככה מתייחס לאשתו, לילדים שלו, תלמידים שלו, למדינת ישראל, הוא עד כאן דברי אלוהים חיים. הבנתם? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אתם מכירים את הביטוי הזה מהגמרא? זה נאמר לחכמים. מה זאת אומרת? תגיד, זה רבי יצחק ורבי יונתן, למה אתם קוראים להם אלוהים חיים? לא, כי הם אלוהים חיים. כי אלוהים חי דרכם. אבל כשהם היו קטנים, אז הוא החכם הזה... אולי נעשה לו סרט. הנה, תראה, בגיל 3 לקחת טוש וקשקשת על הקיר. משתחת לאחותך בצמה, נכון? פרעת לגננת עד שהיא שם אותך בצד ככה, נכון? אז מה אתה עכשיו אומר דברי תורה וזה? עזב, נו, מה? תראה איפה הוא היום, תראה איזה נשמה גדולה. זה דברי אלוהים חיים. מבינים את הרעיון של הפסקה? התשובה קדמה לעולם. הקישור שלנו עם הטבע... הוא גורם לזה שהחטא הוא ממילא מוכח. חטא במובן של חיסרון, תמיד יהיה חיסרון. אבל החיסרון הזה אנחנו הולכים ומשלימים אותו, זה התשובה קדמה לעולם, כי יסוד העולם, מה שמביאה את העולם לשלמותו, זה חיים על פי עצמיותם האלוהית, על פי הטבע הרוחני הקדוש של ישראל. זה מה שמביא את העולם לשלמותו. בסדר? טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.